טוב, שלום רבותיי, אנחנו היום מסיימים את את הדף הראשון בסוגיית התכונה הישראלית, והיא תכונת הכלליות. אז אנחנו בעצם למדנו את הנקודה הראשונה בספר אורות, ישראל ותחייתו, פסקה ג'. אם נסכם במשפט אחד, יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון, אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה. כלומר, התכונה הישראלית המיוחדת היא שהקודש מופיע מהמקור העליון ומתפשט אל כל צדדי ומרחבי החיים הפרטיים והכלליים, הרוחניים והחומריים, כפי שדיברנו. אמרנו שיש כאן, ולגבי הנקודה הזאת, אז ראינו שעד כדי כך הנקודה, העיקרון הזה הוא יסודי וחשוב מאוד, כפי שרחבנו במקום מספר 8, עד כדי כך שזאת הסיבה שכשעם ישראל הגיע להר סיני, אז הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתנו ביום הראשון כלום, ולא אמר לאומידי, אומרת הגמרא, משום חולשת דאורך, משום חולשת הדרך. כלומר, היות והתורה הייתה יכולה להתפרש אצלנו כמחלישה את כוחות החיים, או כמתנגדת לכוחות החיים, ולכן כביכול היינו יכולים להסביר לעצמנו שזה שהקדוש ברוך הוא המתין עד שנגיע להר סיני אחרי 42 ימי הליכה, זה כדי שהתורה שהוא רוצה לתת לנו תופיע עלינו כשהגוף חלש, ולכן הוא לא יכול להתנגד לזה. ואז הייתה נוצרת איזושהי תפיסה מעוותת שדלדול החיים הטבעיים הוא בעצם הרצון של התורה, הוא בעצם הרצון של השם, הוא בעצם הסגולה הישראלית. לכן, כדי שלא נתבלבל בבלבול הזה שהרב קורא לו כאן בצורה קיצונית עמלק רוחני, כדי שלא נחשוב שהסגולה הישראלית היא התנגדות אל החיים, והופעת התורה שמחושפת הסגולה הישראלית היא התנגדות לחיים הטבעיים, לכן ביום הראשון צריך שעם ישראל יחזור לכוחות שלו. ולכן ביום הראשון שעם ישראל הגיע להר סיני, אחרי חודש וחצי של הליכה, קצת פחות, הוא צריך, משום חולשת דאורך, צריך להתארגן מחדש, לצבור את הכוחות הגופניים הנפשיים, ורק אחרי שתופיע המציאות המלאה של החיים הטבעיים של ישראל, רק אז הקדוש ברוך הוא יכול לדבר איתנו, כי הופעת הסגולה הישראלית וממילא התורה היא על גבי הכוחות הטבעיים. ולכן אומר הרב מקור 8, רק נסכם את הנקודה הזאת, ובעת החולשה שתוכל הרשימה, תודה רבה, ובעת החולשה שתוכל הרשימה, כלומר הרושם האלוקי עלינו, להיות מזדייפת, להופיע בצורה מזויפת, שקרית ולא נכונה, כלומר לצייר, לחשוב שהאידיאל, לצייר שהמבוקש האידיאלי היא אותה החולשה, כלומר רשלנות החיים ומיעוט צביונה, כלומר מיעוט כוחות החיים הטבעיים של האדם הפרטי והכללי בישראל, לכן כדי שלא תיווצר הטעות הזאת, לכן צריכים להניח לעייף. ולכן ביום הראשון הקדוש ברוך הוא לא אמר לנו כלום, כדי שהתורה תתגלה על מלוא כוחות החיים הישראליים, כן, אין פער, אין הפרש, אין סתירה בין תורה לחיים טבעיים, הפוך בדיוק, התורה אמורה להרים את כל מרחבי החיים. ולכן זאת המנוחה הניחו לעייף עד שיקבוץ החיל, והכוחות הגופניים והנפשיים יחלו ללכת במסלולם האיתן והבטוח, ורק אחר כך יופיע דבר השם עליהם, שיחשוף בעצם את הסגולה הישראלית. זאת הנקודה הראשונה שרצינו לברר בפסקה מספר 7. עכשיו אמרנו שיש כאן נקודה יותר עמוקה. כי הרי מי ששם לב, אז הרב כאן מזכיר את הנצרות כל הזמן, במהלך הפסקה הזאת. הרב מזכיר את סוגיית הדין, את סוגיית המשפט. אז הייתי רוצה אולי לקרוא, אולי עוד טיפה בפסקה מספר 7, כדי להבין את זה קצת יותר. תקפצו אם אפשר לסוף, אולי בעמודה השנייה במקום מספר 7, שורה שלישית מלמעלה, ודרישת אלוהים של המשפט. כלומר, עד לכאן הבנו, שלב א', עכשיו זה יותר פנימי מזה. אומר הרב, ודרישת אלוהים של המשפט נשארה סגולה ישראלית. הנה, זה הנושא, זה השלב שבו אנחנו עוסקים, מה התכונה שלנו, מה הסגולה שלנו, מה המסוגלות שלנו. ודרישת אלוהים של המשפט נשארה סגולה ישראלית, שהיא מתגלה באופי האלוהי הכולל עול מעד, וזורח בארץ ישראל, בארץ חבל נחלתו, מקום ההורה של סגולת הקודש, ונדבר על זה בהמשך בעזרת השם. אומר הרב, פתאום הרב קופץ לכאורה לנקודה אחרת, לעניין אחר, לנושא אחר. אמינות הפקירה את המשפט. הנצרות הפקירה את המשפט. מה, אין בתי דין אצל אומות העולם? אין בתי דין, אין בתי משפט, אין סדר חברתי שפוסק חייב זכאי, זכאי חייב, אסור מותר אצל הגויים? ודאי שיש. אז מה זאת אומרת אמינות הפקירה את המשפט? אמינות הפקירה את המשפט. תקע עצמה במידת הרחמים והחסד המדומה, הנוטלת את יסוד העולם והורסתו. והתוצאה של החשבון המעוות הזה, ומתוך עקירת יסוד המשפט מתוכנו האלוהי, תופסת אותה הרישה היותר מגושמת. הוא בא בזוהמה לחדור במשפט הפרטי של האישיות היחידית, וחודרת היא בהתפשטות גדולה לנפשות העמים. והתוצאה הנוראה, ובזה מתייסד, מלשון יסוד, ובזה מתייסד יסוד שנאת לאומים, ועומק רעה של טומאת שפיכת דמים, מבלי להמיש את העול, או יותר נכון את העוול, מעל צוואר האדם. עד לכאן השקר. אמנם, הנה כל מוכחות להיות נשואות לאור עולם, אור השם, אשר יגלה על ידי משיח אלוהי יעקב, שמעתי את תכונתו, והוא ישפוט תבל בצדק. ידין, דין, לאומים במשרים. טוב, בואו נעשה סדר. זה קשור קצת למה שדיברנו ביום שני שעבר בלילה. שנייה, בואו כל נסביר, ואז אם יהיו שאלות בשמחה. אנחנו חיים בעולם, אולי נתחיל רגע מהמקור. הקדוש ברוך הוא במקורו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, הוא חסד. כלומר, מה התכונה היותר אלוהית? נתינה. להשפיע שפע. כלומר, הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, היה רוצה להשפיע שפע לבריאה, לברואים, מעבר למה שהברואים יכולים לקבל. כלומר, הטוב, התכונה של הטוב זה להטיב. התכונה של נותן החסד זה לתת חסד. בלי יחס למקבל, האם המקבל יכול לקבל את החסד שבעל החסד רוצה לתת לו. אבל הקדוש ברוך הוא סידר את העולם באופן כזה, שכל חסד צריך להופיע בעולם במסגרת לפי היכולת של המקבל לקבל. כלומר, החסד שהקדוש ברוך הוא בחר דרכו להתגלות בעולם, הוא חסד שמופיע בדין. הוא חסד שמופיע במשפט. הוא חסד שמופיע בגבול. הוא חסד שמופיע לא לפי מדרגת הנותן, אלא לפי מדרגת המקבל. וזה כלל גדול. כי אם אתה רוצה לקבל שפע, אתה צריך לבדוק אם יש לך כלי קיבול לקבל את השפע. ניקח דוגמה טכנית לגמרי. נגיד שהכוס הזאת מכילה חצי ליטר, שליש ליטר נגיד משקה, אז עד שליש ליטר, הכוס הזאת, זה כלי הקיבול שלה, הכוס הזאת יכולה לקבל. למעלה משליש ליטר, כל מה שתשפוך או תמזוג יותר לכוס, ישפך החוצה. אם כן, לא רק שלא תהיה כאן תועלת, כלומר שזה לא בתוך הכוס, אלא יבצר נזק. ישפך החוצה, ילכלוך וכו'. כלומר, הסדר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא סדר כזה שבעולם הזה יש חסד שמופיע בדין. יש שפע שמופיע במשפט. המשפט זה לא רק במובן הזה שסדר החיים האלוקים מתגלה עד הפרטים היותר קטנים של החיים. זאת הבנה ראשונה שדיברנו ביום חמישי. עכשיו יש הבנה יותר עמוקה. זה שהקדוש ברוך הוא הכריע שיש מציאות כזאת שנקראת סדר אלוקי שמופיע במשפט, זה אומר שיש משפט לכל מציאות שנקראת שפע אלוקי. יש דין, יש גבול. החסד הוא לא חסד נשפח בלי גבולות. הנצרות התכחשה לדבר הזה. כלומר, בואו נדבר רגע ברמה פילוסופית. הנצרות אמרה, היות והקדוש ברוך הוא אלוהי החסד, אז לא יכול להיות שהחסד יוצא מתוך עוד דין. ולכן הנצרות התכחשה למציאות שיש בעולם הזה דין, שיש בעולם הזה משפט. ניתן לנו שתי דוגמאות פשוטות. קודם כל, זה שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, זה סוג של משפט. כי הקדוש ברוך הוא אמר, אני בוחר בהם ולא באחרים. כלומר, שמתי גבול. איפה גבול הבחירה שלי עומד? איפה עד לכאן אני מתגלה? עד גבול ישראל. כל מה שאומות העולם, הקדוש ברוך הוא לא מתגלה דרכם לעולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא מופיע בהם, אבל הוא לא מתגלה דרכם. כלומר, מי שיגל את העולם זה דווקא ישראל. עצם הבחירה של הקדוש ברוך הוא בישראל היא בחינת משפט, היא בחינת דין, היא סימת גבולות, אשר בחר בנו מכל העמים. ומה עם שאר הגויים? יש להם תפקיד אחר. אבל הקדוש ברוך הוא לא בחר בהם להיות השליחים לגאול את העולם. ולא שאנחנו מזלזלים בהם, יש להם תפקיד אחר חשוב. אבל הבחירה הזאת אשר בחר בנו מכל העמים היא בהגדרה סוג של דין, סוג של משפט, סוג של גבול, סוג של קצה. הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך פה, ולא בדרכים אחרות. מה להבדיל אלף אלפי הבדלות אמרה הנצרות? מי יכול להיות נוצרי? כל מי שרוצה. נכון, זה נקרא דת להמונים. דת החסד והאהבה. כלומר, אנחנו אוהבים את כולם, אנחנו רוצים להשפיע טובה לכולם, רוצים להשפיע חסד לכולם, לכן כולם מוזמנים להיות נוצרים, ובפרט היהודים, שהם בהגדרה כביכול מגלים את הדין האלוהי, והרי אנחנו לא מאמינים שיש משפט ודין אלוהי, לכן אנחנו נשבור את הדין הזה, ונגיד שאנחנו בעצם עם ישראל שלב ב' של ההיסטוריה. מה בעצם הנצרות אמרה בזה? הנצרות אמרה שהאלוהים שכביכול היהודים אמרו שמתגלה במשפט ובדין, היהודים שיקרו, הנה הראיה שזה לא הופיע דרכם, תראו איזה כישלון, ולכן אלוהים כביכול התחרט, ועכשיו הוא יתגלה בהמוניות לכל מי שרוצה, בלי גבולות, בלי דין, בלי משפט. דיברנו על זה בהזדמנות אחרת, שהתוצאה של החשבון הזה הייתה, שהנצרות לא רק התכחשה על המשפט ולדין שהקדוש ברוך הוא בחר בישראל, אלא התכחשה על המשפט ולדין שנמצא בכל אדם. כלומר, בכל אדם הנצרות לא הייתה מוכנה לקבל, שבכל אדם יש לא רק מידות טובות, אלא מידות קשות. כלומר, יש בכל אדם מידות אלוקיות כאלה, שהטוב שבהם מסתתר, וכלפי חוץ הוא נראה רע. כמו שדיברנו כבר, מידת האכזריות, הנקמה, הכעס, הגאווה, וכו'. אמרה הנצרות, היות והקדוש ברוך הוא מלא חסד, מלא אהבה, מלא טוב וכו'. ויכול להיות שהדומה שהוא הבורא יוליד משהו שהוא לא דומה לו. אז אם הקדוש ברוך הוא מקור החסד, איך הוא יכול להוליד דין? אם הקדוש ברוך הוא מקור הרחמים, איך הוא יכול ליצור, לברוא תכונת אכזריות בנפש האדם? לכן הנצרות התכחשה לנקודה הזאת. ולכן כביכול הנצרות אמרה, אין באדם מידות קשות, להבנתם רעות. מה הייתה התוצאה של החשבון הזה וקראנו בספר אורות באחד השורים הקודמים? התוצאה הייתה שיות והקדוש ברוך הוא כן ברא מידות קשות בנפש האנושית, ודאי בישראל, והמידות הקשות האלה הלכו והצטברו, הלכו והתכווצו, הלכו והצטמצמו בצד של האי ההופעה שלהם, כלומר הם לא הופיעו. אז לאט לאט הקפיץ הזה נדרך, ואז כמו שהיינו בספר אורות, הקפיץ הזה בסופו של דבר קפץ, ואז ראינו ואז פגשנו, בגלל הנצרות, פגשנו לא רק מלחמות, כמו שרב קורא לזה באורות, רבות אדמים, אלא מלחמות גדולות אכזריות. אותה תכונה של דין שמופיעה בנפש האדם, שהיא בעצם חסד, ותכף נדבר על זה, אותה התכונה הזאת, שהנצרות התכחשה שהיא קיימת, התכווצה, 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 עד שבסוף התפרצה. וכשהיא התפרצה, אז התפרצה בצורה קיצונית. ואז דווקא אותה התפיסה, שאמרה כביכול שאלוהים הוא אלוהי החסד, והתכחשה לדין, דווקא היא התגלתה בדין היותר קשה, שהשיא שלו כמובן הייתה השואה. הרב כתב את הדברים לפני השואה, במלחמת העולם הראשונה. אז הדברים נכתבו. מה היה כותב אחרי השואה? דברים עוד יותר קשים. לכן כשהרב כאן מדבר שהתכונה הישראלית היא תכונת המשפט, הכוונה, לא רק שהאלוהי מתגלה בכל מרחבי החיים, אלא שהאלוהי בעולם שלנו מתגלה בדין. עכשיו שימו לב, אם אנחנו חוזרים לכותרת, מהות כנסת ישראל הוא תכונת חיי הכלליות, האלף, מה זה כלליות? אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מתגלה בשני סוגי המידות שנראות הפוכות אחת השנייה. זה הכולליות, אנחנו כוללים את שתי בחינות המידות. גם את הבחינות, נקרא לזה שצד ימין, של השפע האלוהי שמופיע בעולם, וגם את הבחינות של צד שמאל, שמבינים שהשפע האלוהי שמופיע בעולם מופיע בגבולות. מופיע במסגרת, מופיע במשפט, מופיע בדין, מופיע בגבורה. והחיבור בין חסד לדין, כמו שדיברנו בשיעור אחר, יוצר אמת. וזה המפגש בדיוק בין רבקה ליצחק. ודיברנו על זה, לא נחזור על כל מה שדיברנו. זה מה שכאן הרב כותב. עכשיו בואו נקרא את הפסקה הזאת בהקשר הזה. כלומר, עכשיו המיקוד עכשיו של הפסקה הוא מיקוד אחר כבר ממה שראינו ביום חמישי. עכשיו בואו נראה את זה בכיוון הזה. אומר הרב, מרכז החיים, אני חוזר לשבע מההתחלה, מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודש הוא. מקור הקודש הוא חסד. הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע שפע, נכון. אבל השפע שהקדוש ברוך הוא משפיע בעולם חייב לעבור בשביל, מפני שהמקבל צריך לקבל אותו לפי מדרגתו, אז הוא חייב להופיע בדין. לכן כמו שראינו, רוב טובה, זה יביא לידי קלקול. כלומר, כשיש רוב טובה שהמקבל לא יכול לקבל, כשיורד גשם, והקרקע לא יכולה כבר לספוג את המים, אז לא רק שהגשם לא מועיל לתבועה, הגשם ייצור הצפה, והצפה הזאת תהרוס את התבועה. כלומר, ריבוי טובה שאין כלי לקבל אותו, ייצור נזק. לא רק שלא יביא תועלת. ולכן דרך אמת ואמונה נולדנו. האמת האלוהית, מצד האמת, היא חסד. אבל היא מתגלה בעולם באמונה. אמת ויציב ביום, אמת ואמונה בלילה. ביום הקדוש ברוך הוא מתגלה, בלילה הקדוש ברוך הוא מסתתר. האמת האלוקית מצד עצמה היא חסד גמור, אבל בעולם שלנו זה מופיע באמונה, זה מופיע בגבולות, זה מופיע לפעמים בלילה, אמת ואמונה, זה מופיע בדין, זה מופיע בקושי, זה מופיע בצער, זה מופיע ביסורים, זה מופיע בגבולות. דרך, אז נכון שמרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודש הוא זה אמת, זה החסד האלוקי, זה ברור, אבל בעולם שלנו זה מתגלה באמונה. דרך אמת ואמונה נולדנו, ובה אנחנו מתגדלים. עכשיו בואו נקרא את כל המשפטים הבאים בהקשר שאנחנו מדברים עכשיו. אין בנו ערכים פרודים. אין בנו חסד לבד או דין לבד. אין בנו שפע לבד או נקרא לזה צמצום לבד. אין בנו נותן לפי מדרגת הנותן לבד או מקבל לפי מדרגת המקבל לבד. יש בנו ביחד. באמיס אנחנו מאמינים, זה בסיס אמונתנו, זו סגולתנו, זו תכונתנו. אנחנו חיים בעולם שבו החסד והדין משולבים אחד בשני, והחסד מופיע בדין. וכשיש חס ושלום שלא נדע דין בעולם, אז אנחנו לא אומרים איפה החסד של ריבונו של עולם. וכשיש חסד בעולם, אז אנחנו יודעים שצריך לקבל אותו בגבולות נכונים. דרך אגב, עד לאן זה מגיע? זה מגיע עד המקום שחזל אומרים, ונלמד גם את זה בעזרת השם בהמשך, שחזל אומר שכשהקדוש ברוך הוא התגלה בהר סיני, במעמד הר סיני ואחרי זה במתן תורה, אז הוא לא התגלה בפעם אחת. אלא הקדוש ברוך הוא התגלה בשלבים. למה? כי אם היה מתגלה בפעם אחת, לא היינו יכולים לעמוד ברוב הטובה. החסד היה כל כך גדול, שאי אפשר לקבל אותו בפעם אחת. לכן הקדוש ברוך הוא התגלה בשלבים. ולפי הגמרא מסכת שבת, לפי תוספות, גם זה לא עזר. כי פרחה נשמתם של ישראל. לפי הזוהר, ונלמד זה בהמשך בעזרת השם, הגאולה האחרונה היא קימה קימה. למה? כי הגאולה האחרונה זה הטוב האלוקי העליון המוחלט האחרון שגואל את העולם. זה הטוב הסופי, זהו. הטוב הזה צריך להופיע בכוליותו, באמיתותו. השפע, החסד האלוקי צריך להופיע בכוליות שלו. אבל אי אפשר לקבל את זה בבת אחת. אז היות ואנחנו לא יכולים לקבל את זה בבת אחת, הקדוש ברוך הוא משפיע את הטוב הזה כמעט כמעט. אז הגאולה היא בהדרגה. ולכן מופיעים דינים, ולכן מופיעים איסורים, ולכן מופיעים קשיים. כי הכלים מגבילים את הופעת החסד. לכן, כמו שבהר סיני, ההתגלות האלוקית הייתה קימה קימה, ככה גם גאולה האחרונה. ההתגלות האלוקית היא קימה קימה. אבל עוד נדבר על זה. בכל אופן, האחדות, אין בנו ערכים פרודים. בהקשר שאנחנו מדברים עכשיו, דין וחסד. שפע, לפי הכלים. האחדות שוכנת בנו, ואור השם אחד חי בקרבנו. הדינים, עכשיו תראו איך אנחנו עלינו קומה מיום חמישי. הדינים, מה זה הדינים? לא רק שהאלוקים מתגלה בכל מרחבי החיים, אפילו בדיני ממונות ודיני נזיקין, כמו שדיברנו ביום חמישי, שזה נכון. אלא הדינים הכוונה, הקדוש ברוך הוא שהוא כולו חסד, הוא מתגלה בדינים. הוא מתגלה במשפט, הוא מתגלה בגבורה, הוא מתגלה בגבורת הצמצום, הוא מתגלה בקושי, הוא מתגלה בייסורים, הוא מתגלה בצרות, שלא נדע. אנחנו לא אנשים כאלה, הסגולה של עם ישראל זה גם כשיש חס ושלום דין קשה על עם ישראל או בעולם, אנחנו אנשי אמונה. אנחנו עדיין אנשי, זה החידוש הגדול של צדיק ורע לו. שגם כשרע לפרט או לכלל ישראל, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מתגלה פה. לכן הדינים, דיני תורת אלוהים חיים, מציינים אותנו מכל עם ולשון. הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה, שאיפות חיינו הכלליות אליו הן הולכות. יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון, אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה. לא כן בישראל, בכל דרך אחד ההוא, שאיפר, עכשיו כאן הרב מתמקד בהסבר של יום חמישי, אבל תכף הוא יעבור להסבר של היום. לא כן בישראל, בכל דרך אחד ההוא, שהיא פרשה קטנה שקולת כל גופי תורה, שיוצאת אל הפועל ביחידי סגולה, פסיק, נחלת הכלל היא באמת. לכן, כל שאיפת החיים וכל חפץ החיים, הקניין ותשוקותיו, העושר והכבוד, המשלה והמתרחבות בישראל, ממקור הקודש הם נובעים. נכון, אבל מצד שני, זה מופיע בגבול. בעולם שלנו זה לא מופיע באיזה מין תשוקה לקניין ואושר וכבוד וחפץ החיים. הכל חסר גבולות. לא, זה מופיע בגבולות, זה מופיע במסגרת. על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל. ועל כן השמיכה, כשחכמים סמכו אחד את השני, והיא שמיכת בתי המשפט, בתי הדין, הדיינים, ועל כן השמיכה שהיא נושאת שם אלוהים עליה, היא כל כך נחוצה לנו. ולכן רבי יהודה בן בבא, כפי שמזכיר כאן הרב, מסר את נפשו על הסמיכה, כלומר שאותה מלכות הרשעה גזרה לא לסמוך את החכמים, נגד מה יצא? נגד סוגיית המשפט, נגד סוגיית המשפט בשני הרבדים. גם שהאלוקי לא יתגלה בכל מרחבי החיים, וגם שהאלוקי לא יתגלה בדין. וכשחכמים מסרו את הנפש שלהם על המשפט, הם התנגדו בדיוק לשני הדברים האלה. קודם כל, האלוהים מתגלה בכל מרחבי החיים, בית האלוהים מתגלה בדין, וגם כשהוא מתגלה בדין, אז אנחנו מאמינים בחסד האלוקי שמתגלה אפילו דרך הדין. עד כדי כך שאחד מעשרת הרוגי מלכות הוא רבי יהודה בן בבא. כמו אותו רבי יהודה בן בבא, שמסר את עצמו על החסד שבדין, הוא עצמו שילם את הדין. שילם את המחיר. על עצמו. לכן, ועל כן השמיכה שהיא נושאת שם אלוהים עליה, היא כל כך נחוצה לנו, היא כל כך אופיית, האופי שלנו, הסגולה שלנו, לתוכן לאומנו. והרשעה היוונית הסורית, הרומאים אותם ימים, הרגישה בחוש העיוור שלה, זה ביטוי שהרב חוזר עליו בכל מיני מקומות, בתת מודע שלהם, את ערך הסגולה הגדולה הזאת, וגזרה על השמיכה, שאסור לסמוך. חכמים לא ישמיכו חכמים אחרים. למה? כדי שלא תופיע סגולת המשפט בשני הרבדים שאנחנו מדברים עליהם. ורבי יהודה בן בבא מסר את נפשו עליה, ומת, אחד מעשרת הרוגי מלכות. ופעולת מסירות הנפש הזאת נשארה, כי היא העמיקה את תוכן החיים האופיים המיוחדים של קודש ישראל להשם. אומר הרב נפלא, משה רבנו עליו השלום, בתופסו איתו את כוח המשפט, בתחילת יסודו באומה, עכשיו שימו לב, זה עכשיו אני מקבל צבע אחר. אמרנו שמעמד הר סיני ומתן תורה, חתום בסוגיית, או נקרא זה בסיפור המשפט לפני מעמד הר סיני, פרשת יתרו, בסיפור המשפט אחרי מעמד הר סיני, ואלה המשפטים שרתסים לפני. אז ביום חמישי אמרנו שהמשפט שלפני מעמד הר סיני הוא סדר חברתי, והמשפט שאחרי מעמד הר סיני הוא סדר אלוקי, בתוך הסדר החברתי. עכשיו זה יותר עמוק. כלומר, לפני מעמד הר סיני ברור לשכל המתבונן במציאות שהעולם הזה הוא לא חסד. העולם הזה צריך שיהיה משפט, צריך שיהיה סדר, צריך שיהיו גבולות, צריך שיהיה דין. אי אפשר, הכל מותר, הכל אפשרי, הכל פתוח. אחרי מעמד הר סיני מתברר שאפילו החסד האלוקי, שכביכול הייתי אומר כל זמן שבני אדם מנהלים את העולם ויכולות להיות התפרצויות שליליות, אז צריך מסגרת, צריך דין, אין ברירה. צריך בתי משפט. אבל אחרי שיש כבר שפע אלוקי בעולם, הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. אולי פה אפשר כבר חסד פרוץ? הקדוש ברוך הוא בא לחסד, אז הוא משפיע חסד, אז כבר לא צריך דינים, כבר לא צריך משפטים, כבר לא צריך גבולות, כבר לא צריך מסגרת. ככה היינו חושבים. באה פרשת משפטים, אחרי מתן תורה, כדי ללמדנו שהחסד האלוהי מופיע בעולם דרך הדין. לכן מעמד הר סיני ומתן תורה תחומים בשתי הפרשיות שעוסקות במשפט. בין אם המשפט אחרי מתן תורה איננו לגלות את הסדר האלוהי בתוך הסדר החברתי, או המשפט אחרי מתן תורה מגלה שגם שהקדוש ברוך הוא חסד גמור, בעולם שלנו הוא מתגלה בדין. והסגולה הישראלית זה להאמין שהקדוש ברוך הוא מתגלה בחסד שבדין. בחסד דרך הדין. בואו נקרא את זה. משה רבנו עליו השלום בתופסו איתו את כוח המשפט, בתחילת יסודו באומה, העלה את כל ערכי המשפט עד סוף כל הדורות, לא כמשפט שעושה סדר בין אנשים, שלא תהיה אנרכיה, איש את ראו חיים בלאו, לא, אלא לאותו התוכן האלוהי שמשפטי ישראל באים אליו. ודרישת אלוהים באה יחדיו עם המשפט הישראלי. ולכן כמו שראינו ביום חמישי, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, כי יהיה להם דבר בא אליי ושפטתי ביני שובן ראו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. הכותרת היא דרישת אלוהים. הלבוש ביני שובן ראו. מה שמשה רבנו עושה, מודיע את חוקי האלוהים. ודרישת אלוהים של המשפט נשארה סגולה ישראלית. זאת הסגולה שלנו, זאת התכונה שלנו, זה האופי שלנו. נדלג רגע על הסוגיה של ארץ ישראל שהיא חשובה, אבל לא כרגע בשלב הזה. אמינות הפקירה את המשפט. הנצרות לא הייתה מוכנה לקבל שהחסד האלוקי מופיע בעולם בדין, ולכן אין בחירה בעם ישראל, ולכן אין מידות רעות, ואפשר להרחיב את הדברים על הסוגיה הזאת. תקע עצמה, רק נגמור את שני המשפטים האלה, תקע עצמה במידת הרחמים והחסד המדומה, כאילו כביכול שהקדוש ברוך הוא מלא רחמים, מלא חסד, ובעולם שלנו מתגלה רק בחסד וברחמים, הנוטלת את יסוד העולם והורסתו. למה היא נוטלת את יסוד העולם? כי היסוד שעליו העולם הזה בנוי, זה חסד בגבול, זה חסד בדין, זה שפע לפי יכולת המקבל לקבל, ולא שפע לפי ערך שהנותן רוצה לתת. הנותן רוצה לתת שפע בלי גבול. אבל הנותן חייב להתחשב בדרגת המקבל. עכשיו זה יותר עמוק. אם הקדוש ברוך הוא מתגלה רק בטוב, רק באמת, רק בצדק, רק במתיקות, אז הקדוש ברוך הוא באמת האלוהי החסד. אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות בכלליות מידותיו, בכלליות הופעותיו, ואת התכונה הזאת הוא הטביע בעם ישראל שמסוגל להכיל ולקבל, שלא נדע מצרות, שהקדוש ברוך הוא מתגלה גם דרך, נקרא לזה מסגרת ושיעור וגבול וכו', דין, אז היות והקדוש ברוך הוא רצה שתופיע המידה האלוהית בצד הכולל שלה, לכן הקדוש ברוך הוא הגביל את החסד של הופעתו בדין. והנצרות עקרה את יסוד החיים, כי יסוד העולם שלנו זה חסד בדין. ואת זה רק עם ישראל יודע. רק עם ישראל שלא נדע יכול לקפוץ למשרפה באושוויץ ולצעוק שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ולמסור את הנפש. חסד בדין. זה סגולה ישראלית. סגולת האמונה במצבים נוראים, במצבים קשים, במצבים שנראים הפוכים מהמגמה האלוהית, זאת סגולה ישראלית. שלא נעמוד בניסיונות, לא לכלל ולא לפרט. לכן אמינות להבדיל הפקירה את המשפט. תקע עצמה במידת הרחמים והחסד המדומה, הנוטלת את יסוד העולם, כי העולם שלנו בנו אל יסודות כאלה של חסד בדין. ולכן, והורסתו. והתוצאה, הוא מתוך הכירת יסוד המשפט מתוכנו האלוהי, תופסת אותה הרישה יותר מגושמת, ואז כביכול האלוהים הוא רק חסד, ואלוהים לא מתגלה במציאות המעשית, הוא בא בזוהמה, לחדור במשפט הפרטי של האישיות היחידית, כלומר, היות ואנחנו מנסים לעקור את המשפט מתכונת אלוהים, אבל סוף סוף היא קיימת בתכונת האדם. סוף סוף האדם יש בו כוחות של דין, כוחות של גבול, כוחות של מסגרת, כוחות של מידות קשות. הוא בא בזוהמה לחדור במשפט הפרטי של האישיות היחידית, ואז אתה רואה אנשים באופן אישי שמגלים את תכונת המשפט, את הביקורתיות, את הגבתנות, את הכעסנות, את העקשנות, את חוסר הוויתור וכו'. וכשזה מופיע ברמה של עמים, שהדין מופיע ברמה של עמים, הרי מה זה דין? דין זה מלחמה לדוגמה. מלחמה זה, אני חושב שאני צודק, העם השני חושב שאני לא צודק, אני רוצה לגדול למלחמה, כי אני רוצה להוכיח שאני צודק, זה הדין. ובזה מתיישן, דילגתי חצי משפט, הוא בא בזוהמה לחדור במשפט הפרטי של הישות היחידית, וחודרתי בהתפשטות גדולה לנפשות העמים. מי שעקר את החסד שבדין, יופיע בסופו של דבר דין יותר חמור. ובזה מתייסד יסוד שנאת לאומים, ועומק רעה של טומאת שפיכת דמים. זה הדין שהוא בעצם החסד המדומה. בבקשה, מי רצה לומר משהו? אורי, בבקשה.
אז בעצם יוצא לפי זה שהשואה היא הגילוי
האלוקי
יותר גדול.
שלא נדע. שלא נדע. אתה זוכר שלמדנו, לא מזמן, לדוד בשנתו את עמו לפני אבימלך, ואז אמרנו שהמזמור הזה הוא השיא של תהילים. המזמור הזה הוא בעצם השיא של סגולת ישראל. המסוגלות לזמר לריבונו של עולם כשאתה משוגע וכשהמציאות היא רעה. כלומר, שני הממדים היותר עליונים של החיים, חוכמה וטוב, מתגלים בהופכיות הכי קיצונית שלהם, שיגעון ורע. ואז דוד מלך ישראל ששקול כנגד כל ישראל, שמבטא תכונת ישראל, סגולת ישראל, אז הוא אומר את המזמור הזה. בעומק השיגעון, בעומק הרע. וימשיך ללכת, כמו שאמרנו. ויגרשהו, ואילך. ימשיך ללכת. זה השיא. יוצא לפי זה שלא נעמוד בניסיונות. שהמצבים האלה הם המצבים שמגלים את התכונה הישראלית באופן היותר עמוק שלה. והקדוש ברוך הוא בוחר, את המהלכים ההיסטוריים, הכללים והפרטיים, איך זה יופיע. אסור לנו כבני אדם, כאן אולי חשוב להגיד הערה חשובה, אסור לנו כבני אדם בכירים להכניס את עצמנו לממדים של דין. הרב חלב קורא לזה להכניס את עצמנו לממדים של צמצום. אסור לאדם לצמצם את עצמו ולהגיד, אני רוצה לגלות החסד שבדין. אתה תחיה בחסד. הקדוש ברוך הוא ימצא את מקומות הדין שבהם אנחנו צריכים לחיות. לנו אסור להכניס את עצמנו לדין. אנחנו בחסד. דרך אגב, הגבול שהקדוש ברוך הוא קבע, הלכה. הלכה. זה הגבול, יש לי הרבה כסף, כמה אני נותן צדקה? הקדוש ברוך הוא אמר, חסד 100%, דין עד 20%, תן חומש. בסדר, אז הקדוש ברוך הוא החליט 80% בשבילי, 20% לעני.
כי אני אומר לך, לכל זה מונה לשאלה שאתם שואלים אנשים שלא מאמינים, שאומר איפה האלוקים בשואה, זה לא רק שואה.
זאת אומרת, איפה האלוקים בשואה? אלוקים א' עשה את השואה, והוא מתגלה בדווקא דרך השואה. שלא נדע. עכשיו, השכל האנושי שלנו, השכל שלנו קשה לתפוס את זה, בשכל שלנו. אבל זה, אבל זאת האמת. לא היינו בוחרים בזה לכתחילה. הרי בואו נגיד הרגע את זה אחרת. אנחנו מתפללים ותחזינה עינינו בשופך לציון ברחמים. ריבונו של עולם, תחזור לציון דרך עם ישראל, דרך מגלות לגאולה, דרך קיבוץ גלויות וכו', הקמת מדינת ישראל ברחמים. תתגלה בטוב, מה שבני אדם קוראים טוב. איך אנחנו חותמים? ברוך אתה השם, המחזיר שינתו לציון. מה נעלמה? המילה ברחמים. ותחזינה עינינו לשופך לציון ברחמים. ברוך אתה השם, מה צריך להיות כתוב? המחזיר שכינתו לציון ברחמים. לאן נעלמה מילה ברחמים? אלא, אנחנו, מה שתלוי בנו, זה, אנחנו רוצים שזה יהיה ברחמים. הקדוש ברוך הוא, מה שתלוי בך, אתה קובע. אם אתה תחליט שזה לא יהיה ברחמים, המחזיר שכינתו לציון בכל מצב, בכל מקרה, בכל הדרכים, בכל הצורות. גם אם זה לא יהיה ברחמים, זה כבר החלטה אלוקית. מבחינתנו, אנחנו מבקשים שזה יהיה ברחמים. מבחינתך, אתה תחליט מה שאתה רוצה. לכן, המחזיר, ותחזינה עינינו, זה הבקשה שלנו, שזה יהיה ברחמים, ומבחינתך, ברוך אתה השם, מחזיר שכינתו לציון. גם אם זה לא יהיה ברחמים. כן, ברק. אולי רק עוד משפט אחד. האם הדין הוא תלוי רק בנו? כלומר, יבוא אישה לשואל, האם מדינת ישראל הייתה חייבת לצמוח מתוך השואה? אולי אם היינו צדיקים, היינו יכולים לחסוך את השואה? אולי כן, אולי לא. לא יודע. אנחנו אמרנו כמה פעמים, אני לא רוצה לברוח, אבל משפט אחד. אמרנו שבברית בין הבתרים, אחד הפסוקים שמתארים את המצב הנורא הזה של כל הדינים, המשפטים, מידת הדין, מידת הגבורה, מידת הצמצום, גבורת הצמצום, שהקדוש ברוך הוא התגלה בהיסטוריה, התגלה בהיסטוריה, הפסוק שמתאר את זה, זה והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, הכוונה שיש מציאות של אימה, של פחד, של חושך גדול, נופל על אברהם. דין גדול, קושי גדול, צער גדול, איסורים קשים. מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, או מראה לאברהם את המציאות הזאת, שהיא תהיה כל ההיסטוריה, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. מה הסיבה? אומר הפסוק, אני מצטט, ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. עד לכאן הפסוק. אומר הנציב, תראו אחר כך בעמק דבר. והיא השמש לבוא, אפשרות א', סיבה א', לאימה חשיכה גדולה. ותרדמה נפלה על אברהם, אפשרות ב', סיבה ב', לאימה חשיכה גדולה נופלת עליו. הסבר. והיא השמש לבוא, אומר עמק דבר, אומר הנציב, שמש בלשון חכמים, הכוונה הערת פנים. שמש באה, בלשון חכמים, בלשון חזל, הכוונה שקיעת השמש. נכון? ברכות. הוא בא השמש, תחילת מסרת ברכות. אם כן, ביאת השמש בלשון חזל, הכוונה שקיעת השמש. בנמשל, שהשמש מאירה, הערת פנים אלוקית, שהשמש שוקעת, אסתר פנים אלוקית. אם כן, אפשרות אחת, למה יש אימה חשיכה גדולה, למה יש דינים, למה יש קשיים, למה יש צרות, למה יש איסורים בעולם, והיא השמש לבוא. הקדוש ברוך הוא החליט שכרגע, זה נכון ברמת הכלל וברמת הפרט. למה? כי הקדוש ברוך הוא החליט שכרגע הוא מסתיר את פניו. למה? לא יודע. מה שכן אפשר להוציא מכאן. למה? כי הוא רוצה שכנראה נגלה את אחדות מידותיו, את הדין ואת החסד. נגלה את הכלליות, עם ישראל יגלה את תכונתו, את סגולתו, שמאמין, שאנחנו מאמינים בריבונו של עולם, גם כשהוא מתגלה בחסד, גם כשהוא מתגלה בדין. זה כבר קביעה שלו, זה בכלל לא תלוי בנו. והיא השמש לבוא, יש מציאות שהשמש שוקעת, הערת פנים של ריבונו של עולם כלפי המציאות שוקעת, יש הסתר פנים, התוצאה, אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. זה אפשרות א'. אפשרות ב', ותרדמה נפלה על אברהם. מה זה ותרדמה נפלה על אברהם? שאנחנו, אברהם, בני אברהם, אנחנו בבחירה שלנו, נרדמנו. אנחנו לא מה שאנחנו צריכים להיות. אז ויהי השמש לבוא, זו קביעה אלוקית. ותרדמה נפלה על אברהם, זו בחירה אנושית. התוצאה, אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. אם כן אומר הנציב, אברהם אבינו מברית בין המתרים, ראה את כל ההיסטוריה על רגל אחת. יהיו מצבים של אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, יהיו מצבים של דין אלוקי. למה? אפשרות אחת, כי הקדוש ברוך הוא כרגע מחליט להתגלות דרך דין, לפי הכיוון הזה, כדי לגלות את סגולת ישראל, תכונת ישראל, שמסוגלת להכיל את הקדוש ברוך הוא לא בחסד, אלא גם בדין, וגם שזה בכלל לא תלוי בנו. ב', כי יש מצבים שבהם אנחנו באמת קצת פיקששנו. קצת נרדמנו. ותרדמה נפלה על אברהם. שואלת הגמרא, רגע, אז איך אני יודע אם זה השמש באה או תרדמה נפלה על אברהם? איך אני יודע? אומרת הגמרא, רואה אדם שבאים עליו איסורים, יפשפש במעשיו. כלומר, יבדוק אם הוא נרדם. יבדוק מה יש לשפר. והיה... או שנייה, או שנייה רגע. והיה ופשפש ולא מצא, נגיד שהוא צדיק גמור, נגיד ציור תיאורטי כזה, בידוע אומרת הגמרא שאיסורים של אהבה. כלומר, זה איסורים של ריבונו של עולם, שמייסר אותנו בלי קשר למעשים שלנו. זה נקרא איסורים של אהבה. איזה אהבה יש פה? הרי זה מרירות. איזה אהבה? הרי זה קושי, זה צער, זה איסורים. תשובה, זה אהבה במובן הפנימי של הדברים, שאנחנו מסוגלים לגלות את האלוקי גם בחסד וגם בדין. חז"ל אמרו את זה במקום אחד. במקום אחד. גם אותם הרעים של איוב, כל אחד מהם אמר לו משהו אחר. את זה אמר אחד מהחברים של איוב. זה שיטה אחת.
זאת אומרת, מצב שגם אם כולם מוצדיקים לפני
השואה, נכון. לכן אמרתי, אנחנו לא יודעים. הרמח"ל קרא לזה בספר דעת תבונות, או יותר נכון בספר דרך השם, איסורי כפרה ואיסורי הערה. יש איסורים שהם תוצאה של העבר, ולכן הם צריכים לכפר על העבר. ויש איסורים שהם לא קשורים בכלל לעבר, הם באים לעורר אותנו למדרגה יותר מתקדמת בעתיד. איסורי כפרה על העבר, איסורי הערה על העתיד. האם אני יודע? לא. לכן מה התפקיד שלי? לבדוק אם נרדמתי. מה התפקיד שלי? לבדוק אם נרדמנו. נרדמנו, נשפר. לא נרדמנו, ציור תיאורטי נגיד שלא נרדמנו, אז איסורים של אהבה, שאנחנו, הקדוש ברוך הוא משתמש בנו לגלות את כבודו, את אחדות מידותיו, את החסד ואת הדין. שאת זה המינות לא מבינה. את זה הגויים לא מבינים. אני מזכיר לכם, רבותיי, בואו ניקח רגע סוגיה קטנה וקצרה. כתוב בגמרא מסכת עבודה זרה, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יקרא לכל הגויים לדין. דוגמה קטנה, שחזל ככה חמזו את העיקרון הזה. הקדוש ברוך הוא יקרא לכל האומות לדין. ויגיד להם, מה עשיתם לטובת תיקון העולם? אז הם יגידו, כל מה שעשינו, לא עשינו אלא לטובת ישראל. שישראל יעסקו בתורה. אומר להם, הקדוש ברוך הוא שקרנים, מה פתאום? אתם עשיתם לטובתכם, עשיתם ככה, בשביל זה, עשיתם ככה, בשביל זה. ואז אומרים לאומות העולם, בוא תנסה אותנו, בוא תראה. אולי באמת אנחנו יכולים לשמוע בקולך. הוא אומר להם, הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אני אתן לכם מצווה קלה, שהיא מצוות סוכה. לכו תבנו סוכה, תשבו בסוכה על הגג, ונראה אם אתם תעמדו בזה. ואז הגמרא מתארת שהם הולכים לבנות סוכה, כל אחד בונה סוכה על גגו, ואז הקדוש ברוך הוא מקדיר עליהם פני חמה בתמוז, הקדוש ברוך הוא מביא שרף גדול לסוכה, ואז הם יוצאים מהסוכה בביתה. אומרת הגמרא, מה אתה רוצה? הרי מצטער פטור מהסוכה. נו, אז הם מצטערים? אומרת הגמרא, בסדר, אבל לא בועטים, ביעותם מי כמה מבית. גם כשאנחנו מצטערים מהסוכה, אנחנו יוצאים מהסוכה, אבל לא יוצאים מביתה. מה זה בא לומר? הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא מסוגלים לגלות חסד שמופיע בדין. הנה, עכשיו דין קשה. יש זבובים, יש יתושים, יש הרע בסוכה. אתם לא מסוגלים לגלות החסד בדין, לכן אתם בועטים. כלומר, מה שמבדיל בין ישראל לעמים, זה היכולת לגלות את החסד בדין או לא. זה יסוד אמונתנו, דרך אגב. זה שמע ישראל השם אלוהינו שם אחד. שמע ישראל, עם ישראל תשמע. את עצמך, את תכונתך, את סגולתך. שמה? שהשם, שהוא כולו חסד, כולו רחמים, בעולם שלנו לפעמים הוא מתגלה באלוקנו. ואנחנו מסוגלים להגיד את זה ולחיות את זה. השם אחד. למרות שזה אלוקנו, זה עדיין השם. השם הוא האלוהים. השם שהוא כולו חסד ורחמים, מתגלה בעולם הזה בדין. זאת השקפת התורה על רגל אחת. אני מזכיר לעצמנו רק עוד הערה אחת, שהמצווה הראשונה שילד בגיל 13 מקיים, זה. ילד ב-13 לא מקיים מצוות תפילין, הנחת תפילין. הנחת תפילין זה בבוקר. היום מתחיל מהערב, הערב היא בוקר. אם כן, המצווה הראשונה שילד בגיל 13 מתחייב בה, היא קריאת שמה של ערבית. מה זה אומר? זה אומר שהמפגש הראשון של יהודי עם ריבונו של עולם, עם תורה, עם סגולת ישראל, עם מה שהוא באמת, זה המסוגלות לחיות שהשם שהוא אלוהינו, הוא עדיין השם אחד. שהשם שהוא חסד גמור, שמופיע בעולם הזה בכלים, בדין, בגבורה, במשפט, בצרות, ביסורים, באלוהים, בקושי, זה עדיין השם אחד. זה יסוד השקפת התורה. זה יסוד סגולת ישראל. זו תכונתנו. זה סוגיית המשפט. והנצרות לא מסוגלת להכיל את זה. ונגד זה היא נלחמה. לכן היא אמרה, כנגד אשר בחרבנו מכל העמים, היא אמרה, כל מי שרוצה להיות, בבקשה, יכול להיות נוצרי. כולם. כנגד המידות הקשות שלמדנו כבר, שהיא הסגולה הישראלית, אמרו, לא, רק מידות טובות. התוצאה, כמו שראינו מקודם, הפך הגמור. ולכן הכל משפט אחד, אמנם עיני כל, סוף הפסקה הזאת, אמנם עיני כל מוכרחות להיות נשואות לאור עולם, אור השם, אשר יגלה על ידי משיח אלוהי יעקב, ומה יתגלה בהמשך ההיסטוריה, מה יתברר בסוף ההיסטוריה? והוא ישפוט תבל בצדק. ידין לאומים ומשרים. אתם כביכול כופרים במידת המשפט, במידת הדין, אתם לא מסוגלים לגלות את הכוליות של מידות הבורא חסד ודין, זה מה שיהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא יופיע החסד בדין, והוא ישפוט תבל בצדק. המשפט יגלה את הצדק. והדין, ידין לאומים, יגלה את היושר. ידין לאומים במשרים. את זה אומות העולם לא מסוגלים לקלוט. בבקשה. נכון, גם בדין, גם בדין. גם בדין. דרך אגב, אם אורי אמר מה שאמר, רק עוד משפט אחד. כשיעקב אבינו יוצא לדרך, עוד מעט זה פרשת השבוע. אז הוא עושה תנאים ריבונו של עולם במחאות, ואז הוא אומר, והיה השם לי לאלוהים. עשה את הפרס. יעקב אבינו עושה תנאים ריבונו של עולם, אם תיתן לי פרנסה ותיתן לי ביטחון, ואני אשוב בשלום, אז אני אאמין בך. אלא הפשט הוא אחר לגמרי. עד היום יעקב אבינו ישב אצל שם ועבר בישיבה. הוא הכיר את הקדוש ברוך הוא בחסד. נכון? מכון מאיר. מה רע לנו פה? ברוך השם, השתבח שבוע. חסד. חסד רוחני, חסד חומרי, הכל מקבלים מוכן, ברוך השם. קצת שכר לימוד, אבל זה לא נורא. בסדר. אבל שר הכל זה חסד. אומר יעקב אבינו, אני עכשיו יוצא לדרך, עשיו רוצה לרצוח אותי. מי יודע מה יהיה איתי? מי יודע אם תהיה לי פרנסה? מי יודע אם יהיה לי ביטחון? מי יודע מה יהיה איתי? אני עכשיו הולך לפגוש את הקדוש ברוך הוא, לא באינקובטור, בחממה של בית המדרש שבו הייתי. אני הולך לפגוש את הקדוש ברוך הוא במציאות. בחיים, כשהאח שלי, הרוצח הזה, רוצה לרצוח אותי. זה דין קשה. אומר יעקב, אם אני אצליח לעמוד בזה, והיה מי שהכרתי אותו בשם השם, במידת הרחמים, אני אכיר אותו בשם אלוהים, במידת הדין. והיה השם לי לאלוהים. זה לא שיעקב אבינו עושה תנאי. יעקב אבינו אומר, עכשיו תשתלם האמונה שלי. כעד עכשיו הכרתי אותך בחסד ורחמים, עכשיו אני הולך להכיר אותך גם בדין. ברק, כן. שנייה, גלעד. כן. הוא מדוד לנו, אבל אדם צריך לבדוק. אחד לא מתחתן. הגיע לגיל 34, עוד לא התחתן. אז יכול להיות שתרדמנה נפלה על אברהם. חביבי, אולי סוף סוף תבנה את עצמך, אולי סוף סוף תברר את עצמך. אולי תזהה, אולי כל הסיבות שבגללם עד היום לא התחתנת, היו לך חמישה קשרים משמעותיים. יש כאן סיבה אחת שחוזרת לאורך כל החמש פעמים האלה. תבדוק מה קורה פה. אדם לא יכול להגיד, הכל זה והיה שמש לבוא. יכול להיות שתרדמנה נפלה על אברהם. יכול להיות שהוא עצמו לא בנה את עצמו נכון. עכשיו, זה שבסופו של חשבון ובתחילתו של חשבון ובעומק העניינים, הכל מת השם, זה ברור. אבל אדם לא יכול להסיר מעצמו אחריות. יש דין בעולם שהוא תוצאה של הרשלנות שלי, ויש דין בעולם שהוא תוצאה של השגחה אלוקית. אני לא יודע מה המקור של הדין, אני צריך להשתדל לבנות, לא להתרשל, להיות מתאים למה שצריך להיות כמו שצריך. אז זה התפקיד שלי. מה הקדוש ברוך הוא יחליט? לכן אם אדם באמת ישתדל כראוי, אז כנראה שהקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, זה נורא המשפט הזה, כן? סומך עליו שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכו בדין. אספר לך סיפור מזעזע. הייתי פעם בניחום אבלים, משפחה צדיקה שהבן שלהם נרצח בפיגוע, בפיגוע טרור. אז אמר האבא, ככה בשיבה, אמר האבא, אוי לי שבני נרצח ואשרי לי, אשרני שבני נרצח. אוי לי בעולם הזה, זה יסורים נוראים. ואשרני שהקב"ה בחר בי לגלות את החסד שבדין דרכו, את החסד שבדין דרכי. שלא נדע. זה קשור לזה, כן. זה קשור. תלוי אבל על איזה עירה אנחנו מדברים. על העירה הנמוכה, נגיד כך. כן. גלעד, בבקשה. סללת הדרך למלך המשיח, אבל ייקח אותנו מפינה אחרת. בוא נעזוב את זה. הרב במקום אחר כותב מה האנושות במחאות קיבלה מהשקר הגדול של האסלאם והנצרות. אבל נעזוב, זה נקודה אחרת. אנחנו עכשיו מדברים על נקודה שהיא בעיה בנצרות. שאולי הבעיה של הנצרות. כן, משה.
הרב, מה שכתוב, עד שיבנו שפתותיכם להגיד די, אז זה כביכול עונש, זה שזה לא טוב לנו.
בעתיד. לא כרגע. אם מחוקותיי תלכו, מתדים את ארצכם, ואם לא, אז לא. יהיה דין. יש בצורת, זה דין. יש משבר כלכלי בעולם, זה דין. יש מלחמות בעולם, זה דין. יש משברים בחיים האישיים, בחיים המשפחתיים, זה דין. יש אחוז גירושין כזה גדול, זה דין. בסוף, יבלו ספטותינו להגיד די. בסוף. תמיד אני נוהג להגיד את הרב סולובייצ'יק, דברים נפלאים, במאמר צדיק ורע לו. מאמר שכדאי ללמוד אותו פעם בצורה מסודרת. אז הוא כותב שידוע על פי המקובלים שכל יום שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כנגד 1,000 שנה. ששת ימי הבריאה כנגד 6,000 שנות היסטוריה. ואז כתוב, בסוף ששת ימי הבריאה כתוב, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. בסוף, בסוף 6,000 שנות היסטוריה, בסוף הכל יתגלה כטוב מאוד. בסוף. אבל בדרך, יש צדיק ורע לו. יש הרבה רע. בדרך. זה שבגרעין יש טוב, זה שבחלק מההופעות המעשיות יש טוב, זה נכון, ברור. אבל זה שיש גם הופעות של רע, ודאי שגם זה נכון. רב סולובייצ'יק שם תוקף בחריפות קיצונית. את אותם האנשים שיש להם רע, סובלים בעולם, אתה שואל אותם מה נשמע? ברוך השם, הכל טוב. מה רב סולובייצ'יק זה אנשים מזויים, זה אנשים לא מאמינים. כשרע לך, רע לך. זה שבגרעין של הרע יש טוב. זה שבעזרת השם הוא יפרח בהמשך, יופיע בהמשך, בסוף. אבל כרגע, לא מבחים על חז ושלום, על מוות, הטוב האמיתי. מבחים דיין האמת, אז למה לא מבחים עושה רע? כי בגרעין, בהמשך, יתברר איך הטוב, איך יש כאן באמת טוב. כרגע, זה מופיע ברע. אז לבח הטוב האמיתי, ואני לא יכול, כי עכשיו רע. בהמשך, והנה טוב מאוד, בסוף יתברר, לא עכשיו. לברך, עושה רע, אני גם לא יכול, כי יש כאן גרעין טוב שיתברר בסוף. אז בואו, דיין האמת. האמת זה בעצם סוג של הכללה בין הטוב הפנימי הגנוז שיופיע בהמשך לבין הרע ההווה המצוי שמופיע כרגע. זה ברוך דיין האמת. לכן כשאדם סובל איסורים ושואלים אותו מה נשמע, לא יכול להגיד הכל טוב. כי לא הכל טוב. אוי ואבוי, איך פעם אמרה לי תלמידה חכמה אחת. אם אתה אומר הכל טוב כשרע, אז הקדוש ברוך הוא ימשיך את זה. הכל טוב. טוב לך ככה אין בעיה, בוא נמשיך. אולי אפשר לשפר את הטוב הזה. לכן לא נגיד רע, אבל נגיד, מצפים לישועות. בעזרת השם, צריך להשתפר, להשתדל. צחי, בבקשה.
להבין את העניין הזה שאמרת שלצדיק רע או שאדם רע שיפשש במעשיו, אז אחר כך אם הוא לא מצא, וזה אף אחד, זה לא אף אחד מאיתנו ודאי, זאת אומרת אנחנו אף אחד לא במעלה שהוא לא עשה, לא עושה עבירות כאלה ואחרות, אבל רק על צד העניין דוגמה, אז זה מהשם, כי אחרת איזה ערך יש כאן להבונות האלה, עבורנו, כי אם ממילא אני, סליחה, אני אגיד את זה בצורה קצת יותר עמך, אם ממילא אני מקבל על הראש, בכל מקרה, אם אני עושה טוב, ואם אני עושה רע...
לא ממילא.
לא?
לא ממילא.
אנחנו אמרנו...
אפשרי, לא הכרחי.
אנחנו אומרים...
אפשרי.
יש מצב...
יש מחלות בעולם שהן תוצאה של אי תפקוד נכון של הגוף. האדם לא מתפקד נכון את הגוף, מביא לעצמו מחלות. פעם בדקתי אורך. שאלתי או ראיתי, לא זוכר, אולי אני לא מדייק, ש-60-70% המחלות שסובלים בני אדם זה תוצאה מחוסר תפקוד נכון של עצמם. כלומר, בעצם מי שמביא את המחלות לעולם זה הם עליהם. מצד שני, יש לפעמים מחלות שלא נדע, שהם לא תלויים בכלל באדם. פתאום נוחתת איזה מחלה שלא נדע, חס ושלום. יש אדם נוסע בכביש, עושה עבירת תנועה חמורה, ויש תאונה, ויש נפגעים, ויש אדם תמים, נוסע בכביש 100%, שומר על כל הכללים, וזה משוגע נכנס בו. מהו השם? זה חשבון אלוקי, אנחנו לא מתעסקים עם זה. הקדוש ברוך הוא במרכאות שלא נדע, בוחר באיזה מצב, דרך איזה אדם, או מצב היסטורי, דרך עם ישראל, להופיע בדין. אנחנו לא, מתעסקים עם החשבונות האלה. אסור לנו להתעסק עם זה, אנחנו לא מבינים בזה בכלל. אנחנו רק יודעים, כמו שרב סולובייצ'יק כותב שם באותו מאמר, בצדיק ורע לו, היהדות לעולם לא שואלת את שאלת העבר, למה זה קרה לי? הוא קורא לזה האני באלף, האני הגורלי. למה זה הגורל שלי? היהדות תמיד שואלת את שאלת העתיד, למה זה קרה לי? הוא קורא לזה האני היהודי, יהוד בעין. למה? אין לי תשובה. למה? עכשיו אני צריך לקחת אחריות. אמרנו פעם שהמילה עבירה או המילה עבריין היא שורש של עבר. היהדות לעולם לא מסתכלת על העבר במובן הזה שאתה שבוי בעבר ונקרא לזה לא מצליח לצאת משם מלופף. היהדות תמיד ראתה את העתיד. לאן זה אמור להביא אותי?
לא מתעלם.
שורש התשובה זה וידוי. אני מכיר בחטא ומתוודע לכם. אבל תמיד מה העתיד? קבל על העתיד. הרב כותב באורות התשובה שיסוד התשובה זה עלי אבא. כי אדם שכל מה יסתכל אחורה, אין לו סיכוי לצאת משם. שהוא מנופף בזה. לכן אין לנו תשובה סחי לשאלה הזאת. הקדוש ברוך הוא החליט שהוא מתגלה בחסד ובדין, ברא את התכונה הזו בעם ישראל, בכלל ישראל, ואשרנו שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכנו בשני הממדים האלה, זו תכונתנו. מצד שני, אנחנו מתפללים שזה יהיה רק בחסד, ולא בדין, ברחמים. כן.
זה קשור למה שאורי אמר שהשואה יכול להיות כאחד הגילויים הגדולים של החסד דרך הדין. אז אפשר להגיד שבאותו הקשר זה אחד הגילויים הגדולים של הקלקול האנושי, כלומר של המינות הפקירה את המשפט, אחד הגילויים הגדולים של זה בהיסטוריה.
נכון, אני חושב שלהבדיל אלף אלפי הבדלות, השואה זה קו פרשת המים בין ישראל לאומות העולם, בין ישראל לנצרות.
אפשר להגיד שאולי אפילו
דרך אגב, בקו פרשת המים הזה, ועוד משפט אחד, קו פרשת המים התרבותי, הרוחני, האידאי הזה, בין חסד ודין לבין חסד מדומה שהגיע לדין קיצוני, קו פרשת המים הזה יצר את ההבדלה בין ישראל לעמים, שבא לידי ביטוי בהפרדה שלנו מהגויים בגלות, וחזרתנו לארצנו לארץ ישראל, ואנחנו נפרדים מכם. זהו, אנחנו כבר לא איתכם. גאולה. טוב, יש מה להעמיק בזה.
אפשר להגיד שאפילו, אם אפשר לשאול את השאלה מה קודם, מה אפשר להגיד בעצם שהקלקול האנושי קדם לחסד שהתגלה בדין?
למה להגיד את זה?
אני רוצה להבין מה...
תומך את אדם הראשון.
מה משפיע על מה? אנחנו אמרנו שיש את התרדמה ויש את ה...
יש לי שאלה, כשאדם הראשון היה בגן עדן, הקדוש ברוך הוא אמר לו דין? התגלה לו בדין? כן. כן? מכל עץ הגן אכול תאכל, מעץ הדעת טוב ורע לו. כלומר, גם בגן עדן היה דין. לא משנה, אבל היה דין, אסור לך לאכול מעץ הדעת.
אם לא היה את הקלקול האנושי בעצם של...
אני מנסה לענות שזה לא נכון מה שאתה אומר. כי גם בגן עדן היה דין.
אז זה אחד הדברים שאנחנו...
אולי הפוך, אולי דווקא בגן עדן היה חסד ודין ביחד, הכוללות הזאת. כי בגן עדן אפשר לגלות את המדרגה הזאת. החידוש אפילו שבעולם הזה אפשר לגלות את זה. זה חידוש יותר גדול. כן, שאלה אחרונה בכבוד.
שהשואה
זה חסד
של
אופי הבדין. מצד שני
אנחנו
אומרים
שהשואה זה
שיא
הקלקול האנושי.
מי אמר שהשואה זה שיא הקלקול האנושי? אני לא אמרתי את זה.
בסדר, לא משנה, לא צריך להגדיר את זה. הנאצים היו לשיא של הקלקול של כל ההיסטוריה.
מצד הגויים זה שיא הקלקול האנושי, מצד ישראל אולי זה שיא האמונה ההיסטורית.
בסדר, אבל
כשאנחנו אומרים
שזה
חסד, אתה שואל עכשיו שאלה גדולה, שנשאלת פה בערך כל שבועיים, הכל צפוי והרשות נתונה. איך מצד אחד הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ומצד שני, איפה הבחירה החופשית? זה לא סותר. ואין לנו תשובה לשאלה הזאת. טוב, רבותיי, בשעה טובה אנחנו סיימנו פחות או יותר את הדף הזה. אם אנחנו מסכמים רגע, מה שנגענו פה... זה בעצם לראות כמה צדדים של הכלליות הישראלית. אם רגע תסתכלו ממש עוד דקה ורבע, תסתכלו רגע רק בפסקאות. אז בפסקה הראשונה ראינו שהתכונה של ישראל זאת הכלליות של ההוויה כולה. וזה פסקה אחת, פחות או יותר זה מה שראינו שם. פסקה שתיים, ראינו את הכלליות של ישראל שהיא בשכל האלוהי והשכל האנושי, והמידות הטובות והמידות הקשות והיחס בין שניהם. מקום מספר 3, ראינו את הכלליות הישראלית שמופיעה במה שקראנו טוב ורע, אלוהי וטבעי. ב-4 התקדמנו יותר, חוכמה ושיגעון, טוב ורע. שש, ראינו את הכוללות הישראלית בהבנה המוסרית, שהיא הפנים של ההבנה הסיבתית וההכרחיות שלנו לפעול בשני המעגלים האלה ביחד, והשלמנו בחמש, הסיבתי והמוסרי, המוסרי והסיבתי, הפנימי והחיצוני. ובשבע ושמונה ראינו שהכלליות היא בעצם האלוהי המתגלה בכל, גם במרחבי החיים, ויותר עמוק מזה, בחסד ובדין. זה דף ראשון, אתם רואים כתוב, שבע, מהות כנסת ישראל ותכונת חיה, כלליות א', פתיחה. זה אומר שיש מה? שכלליות ב', ויהיה גם ג', אדבר השם. חד פעמי מחר, אני לא אוכל להיות אחר הצהריים. אמרתי גם היום באורות התשובה, מחר חד פעמי, לא יהיה אורות התשובה ולא יהיה בינן אמונה, אני מתנצל, אני מאוד משתדל שהשיעור הזה לא יתבטל. מקווה שאי אפשר לספור על אצבעות שיד אחת השנה כמה פעמים יתבטל, בעזרת השם. אז השיעור ב-12 מחר יהיה, ב-4 ו-5 וחצי מחר בינן אמונה לא יהיה, ובלילה יהיה ב-10 ורבע. בסדר? אז שיעורי בית, אני אשתדל שיכינו לנו י' שמכינו את הדפים, יכין את 8, ואז להתחיל לעבור על ההתחלה. בסדר? תודה רבה, יישר כוח.